יש לנו באמת זכות מיוחדת הערב לקחת חלק בסעודה קדושה, סעודת האדון, ואני באמת רוצה לקוות שהאמת להתמקד בסבל של ישוע באמת תדרבן כל אחד מאיתנו בלי מליצות לתרום את החלק שלנו עם כל הלב והנפש, שכולנו נשתייך לקבוצה של מאמינים בעולם שכמיעת החיים שלהם לתת הכל, ואני לא מגזים, הכל למען ישוע. אני אחרתי ערב מצגת, אז אני מבקש אם אפשר לסגור שם את האור ולאט לאט נעבור על הנושאים שקשורים לסעודה. ואני אתחיל. אלה דברי פולוס אל הקורינתים, ונעבור לאט לאט על מה שהוא כותב. כי חוק קיבלתי אנוכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם, כי האדון ישוע בלילה הוא אשר נמסר בו לקח את הלחם ויברך ויבצע ויאמר, קחו יחלו, זה גופי הנבצע בעדכם, עשו זאת לזיכרוני. וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, עשו זאת לזיכרוני בכל עת שתשתו, כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת, אזכר תזכירו את מות אדוננו עד כי יבוא. אנחנו הערב שוב רוצים להזכיר את הסבל הבלתי נתפס שסבל בין האלוהים כבן אנוש. אנחנו נעבור על לא מעט פסוקים בדבר אלוהים שמתארים בצורה הכי ממשית מה המחיר שישוע שילם. אני אומר לכם, ככל שאני מתעמק בזה כל פעם מחדש, אני מגלה צדדים נוספים שרק מגדילים את הרצון הפנימי שלי אישית להשיב לישוע, להשיב לו. ונמשיך. ויעל גם יוסף מן הגליל, מעיר נצרת, אל יהודה לעיר דוד, הנקראת בית לחם, כי היה מבית דוד ומשפחתו, להתפקד עם מרים המאורסה לו, והיא הרה. והיא ביותם שם, וימלאו ימי הלדת, ותלת את בנה הבכור, ותחתלהו ותשכיבהו ביבוס, כי לא היה להם מקום במלון. אז בקטע שקראנו כעת, יש לנו תיאור באיזה מקום נולד בן האלוהים כתינוק, כבן אדם. אני חושב שכולי יסכימו איתי שהתינוק הכי מיוחד שנולד בעולם הזה, ואני לא מגזים, הכי מיוחד, מי הוא? ישוע. אולי היינו מצפים באופן טבעי שהוא התינוק המיוחד הזה יקבל את המקום המכובד ביותר, המפואר ביותר, הנחשב ביותר בעולם, בן האלוהים, לבש בשר. מי יותר ממנו ראוי לכבוד ותפארת מכל סוג שהוא? ומה אנחנו קוראים? לא היה מקום במלון. לא היה מקום במלון. כאילו אלוהים פספס את ישוע בנו? לא ולא. האב דאג שגם הלידה של בנו בעולם תהיה הצנועה ביותר, הדלה ביותר, כדי שהוא יהיה הדוגמה והמופת עבורנו. הבן שהיה ראוי לקבל כבוד אדיר בעולם, האב דאג שהוא ייוולד במקום הנמוך ביותר שתינוק יכול להיוולד, כפי שקראנו, באבוס, בדיר באמות של בעלי חיים. זה מה שתכנן האב עבור בנו בעולם. וכמובן שמהמסר הזה אנחנו צריכים כולנו לספוג, להבנתי, רצון וכמיעה אמיתית. אני אומר לנו כולנו, לאהוב את הפשטות. לאהוב אותה. כשאנחנו חיים בפשטות ובצניעות, אנחנו חיים ברצון של אלוהים. ואני כל כך מתעב, אין לי מילה אחרת, את כל המסר של הפרוספריטי, בשורת השפע. אנשים שמבשרים את ההפך הגמור, מה שאלוהים רוצה שנעשה ונחיה בעולם הזה. אנשים שכל ההבנה הרוחנית שלהם מעוותת לחלוטין. הם מוכרים אופיום לבני האדם. חסד זול לחלוטין. והאמונה שלנו קוראת לנו לחיות את החיים הצנועים ביותר. אני כל פעם אוהבת להזכיר את המסר של פולוס. אם יש לנו מזון או כסות, נסתפקה בהם. ויש אליו אחד הסופרים ויאמר אליו, רבי, אלך אחריך אל כל אשר תלך. ויאמר אליו ישוע, לשועלים יש חורים, ולעוף השמיים כלים, ובן האדם אין לו מקום להניח את ראשו. ישוע חי בעולם הזה, לא נעים לומר, כמו הומלס, לא היה לו בית. משהו התחיל את השירות שלו, הוא נע בארץ לאורכה ולרוחבה, ולא היה לו מקום אחד ברור, מסודר, להיות שם. הוא כל הזמן היה בשירות ובפעילות, צפונה ודרומה, מזרחה ומערבה, שזה הוא חי. ולכן שבא אותו סופר ואמר לו, אני יכול להתלוות אליך, ללכת אחריך, ישוע ככה קצת מסביר לו במה מדובר השליחות שלו. הוא אומר, לשועלים יש חורים, לעוף השמיים יש כלים, לכל אחד מבעליך אלוהים דאג שיהיה להם איפה להיות. לבן האדם, לבן אלוהים שלבש בשר, אין מקום, אומר האדון, להניח את ראשו. מה זה הקרבה? מה זה השפלה? מה זה נתינה? שאין למעלה. כאשר בן האדם לא בא למען ישרתו, כי אם לשרת ולתת את נפשו כופר תחת רבים. אני מבין שישוע חי את כל חייו כמשרת. כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא פעל, היה במטרה אחת, לשרת. אני לא מכיר מקרה אחד שישוע דאג לעצמו, לאיזה צורך מיוחד שלו. הכל היה שירות אחד מתמשך, כל חייו. ואם אנחנו מדגישים את האמיתות האלה, ישוע אדון קורא לנו כולנו ללכת בעקבותיו. אני אומר לכם, מאמין שלא מבין מה הוא עושה בעולם הזה, חבל על הזמן שלו. אנחנו חיים למטרה אחת, כולנו, כדי לשרת. וחשוב שהתחושה הזאת תמלא את הלב ותפעיל אותנו כל הזמן. אנחנו לא מוניות אגואיסטים לחשוב על הצרכים שלנו, על המשימות שלנו בלבד. לא ולא, מאמין חי לאדם שכל הזמן על הלב שלו לתת ולתת ולתת כמה שיותר באמונה ובאהבה. בשביל זה אנחנו חיים, לשרת. לא רק להזכיר את ישוע כהמשרת האולטימטיבי, שכל אחד מאיתנו באמת ישתדל לשרת, כפי שהאדון שירת כשהוא חי בעולם הזה כבן אנוש, עם כל הלב והנפש. ויסב ישוע בכל הגליל, ויאמן בכנסיותיהם, ויבשר בשורת המלכות, וירפא כל מחלה וכל מדווה בעם. כפי שאמרתי, ישוע עשתה שתי משימות עיקריות, הוא ביסר את מלכות האלוהים, והביסור שלו היה מלווה בריפוי של כל מחלה וכל מדווה. אני לא ציינתי כאן, מעבר לזה ישוע גם גירש שדים, הקים מתים, לא היה דבר מכל סוג שהוא שלא אפשר לישוע להתמודד איתו. לא היה סוג אחד של קושי גופני או נפשי שישוע לא יודע לפתור. מושלם. וזה מה שהוא עשה בעולם הזה. בראשונה ביסר את המלכות בכוח, בעוצמה, בסמכות, בגבורה אלוהית. והוא שילב את זה עם פלאים, עם ניסים, דברים על טבעיים, כדי להורר את בני אדם, לשוב אל אלוהים וללכת בעקבותיו. ישוע ממשיך ואומר, קבלו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי עניו ושפל רוח אנוכי, ומצאו מרגוע לנפשותיכם. עושים לב שישוע מעיד על עצמו, כי עניו ושפל רוח. ואני יכול לומר באופן חד משמעי, שאין בריאה ביקום שיש לה זכות יותר גדולה מן ישוע להצעיר עניו ושפל רוח אנוכי. הבורא השפיל את עצמו כפי שאף גורם ביקום לא השפיל את עצמו. פשוט מעבר לכל שכל אנושי. הבורא הפך להיות המקום הכי נמוך כבשר ודם. עבד אמיתי. מתוך בחירה חופשית של האדון. אף אחד לא כפה עליו. זה מה שישוע עשה עבורנו. והוא קורא לנו ללכת בעקבותיו ולהשפיל את עצמנו ברוח של ענווה אמיתית. אני אומר לכם בגילוי לב, כשאני פוגש בן אדם שמגדיר את עצמו מאמין בישוע, ואני חש בהתנהגות שלו, בנוכחות שלו, רוח של גאווה, זה מאוד מרחיק אותי. מאוד מרחיק אותי. בהבנה המוכנית שלי, גאווה, לא לכת עם האמונה שלנו, זה שני הפכים. הגאווה עבורי זה השטן, הענווה עבורי זה ישוע. ככה אני קולט את האמונה שלי, אני לא מכיר משהו אחר. ולכן כמה חשוב שאנחנו כולנו נהיה כמאים שרוח של ענווה תמלא אותנו ותגדל בנו, ושאנחנו נסלוד, נתאב כל סוג של גאווה מכל סוג שהוא, שהנפש הרקובה שלנו רוצה לקבל לקרבה, לשמוע את זה ולאהוב את הענווה. והקם מעל השולחן והפשדת בגדיו, היקח בהתפחת וחגריה, ואחר יצק מים בכיור והחל לחוץ את רגלי תמידיו ולנגב במתפחת אשר הוא חגוב בה. ואחר שרחץ את רגליהם וילבש את בגדיו וישב להסב ויומר עליהם, ידעתם מה הדבר שעשיתי לכם? אתם קוראים לי מורה ואדון, והיטבתם אשר דיברתי, כי אני הוא. לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם, גם אתם חייבים לרחוץ איש את רגלי אחיו. כי מופת נתתי לכם, למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם. אמן, אמן, אני אומר לכם, אין העבד גדול מאדוניו, ואין השליח גדול משולחו. אם ידעתם זאת, אשריכם בעשותכם כן. ישוע רק לא רק דיבר על ענווה, הוא חי את הענווה. הוא השפיל את עצמו. אנחנו זוכרים את פטרוס שהיה המום שהאדון שלו בא לחוץ לו את הרגליים. הוא היה אומר, אתה לא תעשה את זה. רק שישוע אמר לו, אם אני לא אחוץ את רגליך, אין לך חלק במלכותי, אז הוא נכנע. וישוע מדגיש, נתן לכם מופת, דוגמה. אתם חייבים לרחוץ את רגליים האחד של השני. הוא אומר, אני האדון עשיתי את זה. כל שכן אתם אחים ואחות אחד כלפי השני. אני באמת רוצה שאנחנו לא רק נדע את זה בשכל, שנתרגם את האמיתות הרוחניות שישוע חי ולימד לחיים שלנו. שבאמת נשפיל את עצמנו בלי מחאות, נשפיל האחד לפני השני. איך אומר פולוס? כל אחד יחשוב את השני לגדול ממנו. שאנחנו נקרים אהבה וענווה שמחברת, שמלכדת, שעושה אותנו באמת לאחים ואחיות. או שהגאווה מרחיקה בני אדם, יוצרת ניכור והתחושה כל כך לא נעימה. רוח של ענווה, אבל כל כך מתוק, כל כך נפלא, שמלכד אותנו, מחבר אותנו, מאפשר לנו באמת להרגיש קרבה יתרה של אחים ואחיות. זה הרוח שישוע הקרין, ואני מכיר לנו שהרוח הזאת תגדל בנו ותוקרן מהחיים שלנו כולנו. ישוע אומר כאן שני משפטים שאני שמתי במקרה הזה. ועליי תבילה להתאבל ומה יצר לי עד כי תושלם. ובצורת יוחנן הוא אומר, אתה נבעלה נפשי, ומה אומר, אצילני אבי מן השעה הזאת, אך על כן הגעתי לשעה הזאת. ומה שרציתי להדגיש לגבי שני הפסוקים האלה, תראו, אנחנו תמיד מתמקדים בסבל שעבר ישוע לפני הצליבה, בזמן הצליבה, אז הגיע לעוצמה הגדולה ביותר. אבל כשאני קורא מה שכאן כותב, אומר ישוע, זה מרחיב עבורי את תחושת הסבל שהוא עבר. מה הוא אומר? עליי תבילה להתאבל. ישוע יודע את זה מראש, הכל, שום דבר לא הפתיע אותו. ומה הוא אומר? ומה יצר לי? בפירוש מה יצר לי? אני מבין שישוע כל הזמן הרגש איזה סוג של מועקה שהכביד עליו. אני אומר, אתם יודעים מה אני מדבר? זה כל הזמן ליווה אותו, זה לא ירפא ממנו. ולכן אומר, אני כבר מחכה לרגע שזה יושלם בחיים שלי. ישוע ידע שכל שנה שעוברת בשירות שלו, מקרבת אותו ליום הזה שהוא ישלם בגופו ודמו עבורנו. למה היה כל כך קשה לישוע? למה היה לו כל כך קשה? כשאני מוכן את חייו של ישוע עד הצליבה, הוא תמיד שלט במצב. תמיד שלט. לא היה מי שיכל להתחרות איתו, לעמוד מלו, להתווכח איתו. כשבאו הפרושים ואנשים אומרים כאילו להתנגח איתו, לא היה להם סיכוי. הוא דיבר בסמכות, בגבורה. הפלאים שהוא עשה, תנו לו עוצמה אדירה. הוא תמיד היה בשליטה. ישוע ידע שברגע שהוא ימסר בידי השטן ושולחיו, הם יעשו בו בישוע כבשלהם. מה שהם רוצים. הוא ידע את זה. ולכן זה כל כך הרתיע אותו להגיע למצב של חידלון מוחלט מול מי? מול האויב הכי גדול של אלוהים, השטן. ולכן ישוע אומר, כמה קשה לי לחיות עם הידיעה שיום אחד זה יקרה לי. אני מבין שזה ליווה את ישוע כל הזמן, כמו איזה עננה לא נעימה שמרחפת מעליו. וכתוב בסורת יוחנן, פתאום נבעלה נפשו. ומה הוא אומר? אני אתפלל לאבי שיציל אותי? הרי בשביל זה הגעתי לעולם הזה. נסגל להיכנס לתחושות של האדון. יום אחרי יום הוא חי בהרגשה ובידיעה שהוא צריך לשלם את המחיר הכבד ביותר שמחכה לו. ויחל ברכב ויתפלל לאמור, אבי, אם תרצה להעביר מעלי את הכוס הזאת, אך אל יהיה כרצוני כי אם כרצונך. וירא עליו מלאך מן השמיים ויחזקהו, וחבלי מוות באו עליו. ויוסף להתפלל בחוזקה, ותהי זעתו כנדפי דם יורדים מארץ. אנחנו מגיעים כעת לקטעים הקשים ביותר שישוע חווה לפני הצליבה ובזמן הצליבה. וכאן ישוע עושה מעשה שבעיניי הוא לא מובן. הרי אנחנו קראנו עכשיו בקטע הקודם שישוע אומר, בשמה באתי, בשביל למלא את הקריאה שאבי הטיל עליי. אז מה, אני אתפלל שלא ימנע ממני למלא את השליחות הזאת? ולמרות שכך הוא הגיב לפני כן, שימו לב, זמן קצר לפני הצליבה, הוא שוב מתפלל אל האב, והוא כאילו מבקש דבר שהוא כבר, אין סיבה לבקש אותו. הוא אומר, בכל זאת, אם תרצה להעביר מעליי את הכוס. תראו, אני מבין מהמשפט הזה שישוע אומר שהקושי שהוא עבר, הקושי העמוק שליווה אותו, הכל כך כבד עליו, שהוא ניסה כל דרך אפשרית להימנע מזה. למה אני כל כך מדגיש את זה? אנחנו רגילים להגיד, ישוע סבל. אני רוצה להבין, זה לא סבל. זה סבל בלתי נתפס. אני אומר לכם, זה לא נתפס. זה באמת לא נתפס. ישוע באמת סבל. בעומק נשמתו הוא סבל. והתיאור שיש לנו כאן מראה את זה. עד כדי כך שאלוהים נאלץ לשלוח מלאך מן השמיים, כפי שכתוב, כדי לחזק אותו. אותו מלאך שישוע ברא כבן אלוהים, בא לחזק אותו כבן אנוש. באים אליו חבלי מוות. והסוף, ותהי זעתו כנדפי דם. אם שאדם נמצא מול קושי אדיר, אחד התופעות שהגוף שלנו, לא יודע מי שמתמצא קצת ברפואה, מייצר זעה. כשאדם נמצא בקושי אדיר, בהתרגשות אדירה, אחד התופעות שהגוף מגיב בזעה. וזה מה שקרה לישוע. הוא היה במצוקה כל כך כבדה, שכפי שכתוב, הזעה שלו נגרה ממנו מגופו כמו נטיפים של דם. זה משהו מאוד מוחשי שמסביר לנו מה עבר האדון לפני הצליבה, נשים לב. עוד לא קרה כלום מוחשי, והוא חש את זה בגופו, את חבלי המוות, במו גופו. והנה אחד מהנשים ישוע שלח ידו, וישלוף חרבו, ויח את אבן הכהן הגדול, ויקצץ את אוזנו. ויום אליו ישוע, השב את חרבך אל טהרה, כי כל אוחזי חרב, בחרב יובדו. התחשוב בלבך כי לא יכולתי לשאול אתם את אבי, ויצווה לי יותר מ-12 לגיונות של מלאכים, ויחכה יפה ימלאו הכתובים, כי כן היות יהיה. אני לא במקרה בחרתי גם את הקטע הזה. תראו, ישוע כאן מגלנו אמת שאני לא יודע כמה אנחנו חשבים וחושבים עליה. ישוע אדון היה יכול בכל רגע לפנות אל האב, והאב היה מצווה על כמות אדירה של מלאכים לבוא ולהיות עם ישוע ולעזור לו. ולהדוד בחלקי שנייה את כל מי שניסה לפגוע בו בכל דרך שהיא. זה מה שישוע מגלה לנו. פטרוס חשב שיבוא לעזור לישוע לפני שהתקפו אותו. ישוע מרגיע אותו, אם רק רציתי, אם זה היה תלוי בי, זה היה קורה עכשיו. אני מניח שאף אחד מאיתנו לא מתקרב למצב של ישוע. ואם אלוהים מרשה שמישהו תנבוא איזה קושי מכל סוג שהוא, אנחנו לא בהרגשה שאם יתפלל פתאום זה ייעלם. מי אנחנו ומה אנחנו? מבקשים את הכוח אלוהים, תעזור לשאת את הקושי, את הסבל, את המצוקה. ישוע יכול היה, נבין את זה עמוק בליבנו, בכל רגע להפסיק את האיסורים שלו. בכל רגע. אם הוא רק היה מבקש מהאב. ועבורי זה עוד יותר מגביל את ההבנה לקושי שהוא עבר. הוא כל הזמן צריך למנוע מעצמו לבקש את הבקשה הזאת מהאב, שהיא עמדה לרשותו. הוא לא השתמש בה. הוא נכנע באופן שלם לרצון של האב. והוא ידע שאם הוא רק יבקש, האב יענה לבקשתו. איזה אצילות! אפיינה את האדון דווקא ברגעים הקשים ביותר שעברו עליו כבן אנוש. וירוגו בפניו ויקו באגרוף, ואחרים יקו על הלחי ויאמרו, ינבא לנו המשיח, מי הוא המכה אותך? אנחנו באמת מגיעים לקטעים הקשים ביותר שעבר האדון, כולל יריקות, מכות אגרוף. במקום אחר כתוב שקשרו לו את העיניים איזשהו בד, ולהגו וצחקו ממנו. תנווה, תנחש מי מכה אותך, מי מתעלל בך. באיזה סוג של נבזות, במין הלצה של אנשים פוחזים וריקים. ישוע סובל ולא אומר מילה. וההמשך, ויפשיטו אותו את בגדיו, ויעטפו מעיל שנים. ויסרגו קוצים, ועשו עטרת, ועשימו על ראשו, וקנה בימינו, ואחרו לפניו, ויקלוצצו בו לאמו. שלום לך, מלך היהודים. וירוקו בו, ויקחו את הקנה, ויקו על ראשו. ואחרי יקלוצצם בו, יפשיטו אותו את הבעיל, והלבישו את בגדיו, ויובילו לצלו. תראו, יש לנו תיאורים באמת, באמת מאוד לא קלים על ההשפלה, על החרפה שעבר האדון. התייחסו אליו ממש ממש כמו אל מוקיון. שימו לב מה כתוב כאן, מפשיטים אותו, מלבישים את זה כאילו שהוא בובה, הוא לא בן אדם. עושים בו כבש שלהם. אני לא יודע אם אתם קולטים, אנחנו מדברים. מישהו מאיתנו התקרב למשהו שדומה, אני באמת, התקרב, שבאים בנדיר אנשים ופשוט עושים איתו מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, בכל צורה שהיא. והכל מלווה בצחוקים, בהתפרעות נבזית, ברשעות שאין למעלה ממנה. מה שאני מבין, שהשטן עשה כל שביכולת, הכל, כדי לשבור את ישוע. הוא לא חסך ולו צורה אחת של התעללות כדי לשבור אותו. שישוע באיזשהו שלב יישבר, עד לכאן, די, אני לא יכול יותר. בואו נמשיך הלאה. וכעת השעה התשיעית, ויזעק ישוע בקול גדול, אלי אלי, למה עזבת לי? הדבר הקשה ביותר שעבר על האדון, כשהוא היה מוכה לצלב, שגופו שבור, שבור, מרוסק, כשדם נוטף מגופו, בשלב מסוים, האב עוזב אותו. ברגעים הקשים מנסו, בגופו ובנפשו, פתאום הוא חווה דבר שבעולם הוא לא חווה. האב נפרד ממנו. ונשים לב, תגובה של האדום, הוא זועק, שימו לב לביטוי, הוא זועק. ישוע לא מכיר את המצב הזה בחייו. הוא לא מכיר שאף פתאום לא נמצא איתו. הוא זועק. הוא כואב. במין חידלון שאי אפשר לתאר במילים. אלי, אלי, למה עזבת? זה הסבל שעבר האדון עבור כל אחד איתנו. ונעבור ליל העברים. נביט אל ישוע, ראש האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה השמורה לו, סבל את הצלב, ויבז החרפה, וישב לימין כיסא אלוהים. התבוננו אליו, אשר נשא כלימת חטאים גדולה כזאת, למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם. המחבר של העברים קורא לנו מאמינים להביט אל ישוע, שימו לב, שבעד השמחה ששמורה לו, הוא סבל את הצלב ובז לכם. אני רוצה כמה מילים לגבי המשפט הזה. תראו, ישוע, כפי שקראנו, לפני הצליבה, היה לו נורא קשה. הוא פשוט ראה מול עיניו מה עומד לקרות לו. ולכן הוא התחנן אליו, שימצא איזה דרך אולי להעביר ממנו את הכוס המרה הזאת. ברגע שישוע קיבל סופית את רצון האב לעבור את כל מסכת הסבל וההשפלה, הוא עשה דבר אחד. יודעים מה הוא עשה? הוא בז לחרפה. תקשיבו טוב. הוא קיבל החלטה סופית. הוא בז לחרפה. והמחבר של העברים מסביר לנו מאיפה ישוע שב את הכוח, את היכולת, לבוז לחרפה. הוא מסביר. בעד השמחה השמורה לו. נשאלת שלה, מהי השמחה ששמורה לישוע? השמחה ששמורה לישוע, שכל אחד מאיתנו, המאמינים האמיתיים, ויש כמונו, נמיך, מאז שישוע בא לעולם, מיליונים, יום אחד יהיו במחיצתו, בקרבתו, וימלכו איתו לנצח. ימלכו איתו לנצח. זה השמחה שלו. ישוע הוא אהבה. הוא יודע להעריך שמיליונים של נפשות יודו לו. לנצח יודו לו. מה עשית עבורנו? כל אחד מאיתנו שראוי למקום אחד, לשגינו. הוא ראה את זה, הוא רואה את זה כשהוא על הצלב. מה הוא יקבל לנצח? איזה עושר, איזה אהבה הוא יקבל האדון מכל אחד מאיתם, לעולמי עולמים. איזה יופי לחוש את הסיפוק הזה של בן האלוהים מצד הברואים שהוא ברא במו ידיו. איזה סיפוק שהוא חש. ובכוח השמחה הזאת ישוע בז לחרפה. זה פשוט לא דיבר אליו. הוא יכל להסתכל על הקושי שלו מהצד. כאילו לא קיים, הוא לא עובר את זה. הוא התמקד בשמחה. וכאן הבנתי יש שיעור רוחני מאוד חשוב עבורנו כולנו. כשאנחנו עוברים קושי, במה אנחנו מתמקדים? במה? אם אנחנו נתמקד בקושי, אני אומר לנו כולנו, אנחנו נלך ונדאך. לא נאבד כוח. יהיה אומללים ומסכנים. אם נתמקד במה שאלוהים מכין לנו, אנחנו נוכל את אותו קושי, את אותו סבל, לעבור בצורה אחרת לגמרי. וזה אחד המסרים שאנחנו יודעים אל העברים. במה להתמקד? אמר על משה שהוא הביט אל הגמול, שאלוהים יפתח לנו את העיניים הרוחניות להתמקד באמיתי, ובכוח הזה נוכל להתמודד עם כל סוג של קושי שאלוהים יזמן לחיים שלנו. הוא אומר בפיליפים א', ניתן לכם ביד המשיח לא לבד להאמין בו, כי אם גם להתענות בעדו. אנחנו איחרנו דיבור על ישוע, כמה מילים לגבינו. כל אחד מאיתנו, כותב פולוס, ניתן לנו להתענות. ובעיניי הביטוי הזה הוא מאוד יפה. זה זכות. זה זכות עבורנו להתענות עבורו, אחרי שאנחנו מפנימים ללבנו מה שהוא עונה עבור כל אחד מאיתנו. במה אנחנו אמורים להתענות בעולם הזה? אני אתחיל מהדבר הראשון. והיום ישו את תלמידיו, איש כי יחפוץ עליך יחחש בנפסו, נסע אצלבו והלך אחריי. כי יחפץ להציל את נפשו, טובה נפשו ממנו, ועמד נפשו למעני הוא ימצא אליו. אני מסכים שהעינוי הראשון שכולנו צריכים להתענות, אני אישית חי את זה כבר כמה עשרות שנים, וחלק גדול מהאחים והאחיות שלי, ואתם תסכימו איתי שאדם שקיבל החלטה, לא בכאילו, לא בנדמה לי, באמת להתכחש לנפשו, הוא גורם לנפשו לסבול. אני אומר את זה חד משמעית, בלי משחקים, אני אומר את האמת. הוא גורם לנפשו להתייסר בהמון מובנים, בהמון מובנים. וזה קשה, זה קשה. הנפש של קיימה לפעמים זועקת, היא רוצה לקבל כל מיני דברים, אנחנו צריכים להגביל אותה באופן שיטתי, כל הזמן. זה סוג אחד של עינוי. יש עינוי נוסף, שהוא מסביר בין העברים. בעבור זאת גם ישוע עונה מחוץ לשער למלכדש את העם בדמו. לכן הצענה אליו אל מחוץ למחנה ונישא את חרפתו. אני מזה עינוי נוסף, אני אישית חוויתי את זה באיזושהי רמה, אני מרגיש, כשאני חושב על פולוס, נורא אומלל ומסכן בתחום הזה, אני חייב להגיד לכם. אבל אני מעריך שכל אחד מאיתנו צריך משהו לטעום מהחרפה למען ישוע. וככה זה עובד. אם אנחנו לא פסיביים, אם אנחנו נותנים עדות על אמונתנו, אני אומר לכם, ונותנים עדות רצינית, לא בכאילו, עדות אמיתית, תמיד יהיו אנשים שיצאו נגדנו. ואני כבר רוצה לומר, בתקופתנו לדעתי, בתקופת הסבלנות והסובלנות למיניה, מקבלים כל אדם עם אמונתו. עד מתי? עד מתי? עד שהוא אומר את האמת שלו עם כל העוצמה. תקשיבו טוב. להגיד שאני מאמין מישהו, זה כלום, זה באמת כלום. אנשים לא מתרגשים בכלל. מה המבחן? המבחן זה מה שאומר לנו פולוס. היינו ריח של מוות לעובדים וריח של חיים לנושאים. אני אומר לכם, אם אנחנו נותנים עדות חזקה, אם יש לו את האומץ ואת הכוח ואת הנחישות לצאת נגד הזוהמה של בני האדם ולהוכיח אותם באהבה אבל בתקיפות על הרוע שלהם, על החטאים שלהם, כשאנחנו אומר לאנשים לסביות ואומיים, הדרך שלכם תוביל אתכם לאש גיהינום, אני אומר לכם שיהיו אנשים שכבר לא יהיו סובלנים כלפינו, כבר לא יאהבו אותנו, וחלקם גם ירצו לחסל אותנו, אני אומר לכם. ואנשים דתיים חרדים מאוד עלולים לפתח כלפינו שנאה אמיתית שגובלת ברצון לחסל אותנו כולם. וכאן המחבר קורא לנו לשאת חרפה. חרפה אמיתית למען האדון. שאלוהים ייתן לנו כולנו את הכוח, את המוכנות, לשאת כל חרפה מהסוג הזה. היא לא קלה, אני אומר לכם, היא לא קלה. אבל זה ישוע דורש מאיתנו. אנחנו באמת אוהבים אותו ומתמסרים אליו. ואני אסיים בקטע האחרון, מה אומר לנו האדון? אשריכם אם יסניעו אתכם האנשים, ואם ינדו אתכם, וחרפו וניאצו את שמכם, כשם רע למען בן האדם. שמחו ביום ההוא ורקודו, כי הנה שככם רב בשמיים, כי כדבר הזה עשו אבותיכם הנביאים. אני אמרתי, עלינו להתמקד בדברים החשובים ביותר. אני לא רוצה שאף אחד יצא מהשפה הזאת בתחושה של דכדוך. אלוהים מצפה שאני גם מסבול, שאני גם מתענה. אני אמרתי, ניתן לנו להתענות. ואם אנחנו נתמקד בדברי ישוע, לשמוח, להיות מאושרים, שבני אדם ינעצו אותנו, ישמעו אותנו, יגידו לנו עלילות ושקר, כך ישוע קורא לנו להתייחס לקושי הזה, לא להתחבר למועקה ולעצבות ולאומר לא ולא אומר, תשמחו, זה דברי האדון. ברוח הזאת, עם הגבורה של אלוהים בקרבנו ברוח הקודש, יש לנו את הרצון ואת היכולת להתמודד עם כל קושי מכל סוג שהוא, שאולי עוד נכון לחלק לא קטן מאיתנו בעתיד, ועם הגבורה שלו נעמוד מול כל מכשול מכל סוג שהוא בשמחה, אני מדגיש, בשמחה.